שני. טוב, אני מוכן להמשיך עד מתי שאני לא אוכל להמשיך. לא יודע, זה עוד הרבה זמן. אנחנו צריכים לצעוד הלאה ולהיכנס לעומק הסוגיה. אפשר להעמיד את זה בצורה של שאלה. איך באמת זוכים, איך זוכים לראייה הזאת האנטי אמריקית, איך זוכים להתבוננות במאורעות, ולא רק במאורעות הכלליים אלא בכלליים ובכלליים בכלל, כל החג הזה, חשבתי על זה קודם, זה חג שמצד אחד תכף כבר עסקנו בזה, כבר עסקנו מבריאת העולם ועד אחרית הימים וישראל ומות העולם. זה חג שיש בזה ביטויים מאוד מאוד גדולים ורחבים, יש הרבה, עוד תכף נראה יותר, אבל יש לזה גם ביטויים מאוד אישיים. זה חג מאוד אינטים, מאוד משפיע, בין אם הוא שוטף, בין אם הוא לא שוטף, בין אם היה ונשלים סומי. זה הביסומי של פורים, ואני פטור מלחזור על העזרות וכו' וכו' שכל אחד, בכל אופן מי שמגיע אליי דיר בעלק, זה לא להפריז על המידה, לכל אחד לפי יכולתו, אבל הביסום הזה הוא באמת שחרור. בן אדם שותה פורי ביראת שמיים, מתוך התכוונות למצווה. מה זה עושה השתייה? השתייה, כן, נכנס יין יצא סוד. אז כל השנה עדיף שלא יצאו כל הסודות האלה החוצה. אבל בפורים, באמת עם ישראל כולו במדרגה של כולך יפה רעייתי. ואז הסודות שמתגלים בפורים הם סודות טובים. אבל זה אינטנסיביות, זה ריכוז של חיים, כן? זה, בכל חג זה ככה, בכל חג מתוך התפילה ומתוך המחשבה ומתוך קיום המצוות, אז אדם מרגיש, הוא חש, הוא מתכוון, החג משנה משהו בחיים שלו. אבל הביסום הזה של פורים הוא כל כך, הבעיה זה שבכל חג, אדם אחרי החג הוא זוכר קצת, בא זה ישידה בו, ומה הוא... פורים, לפעמים נגמר הפורים וזה הכל נעלם, אבל זה לא משנה, זה לא חשוב, זה לא משנה בכלל. העניין הוא זה שזה חג שמצד אחד הוא קוסמופוליטי ומצד שני הוא מאוד חזק בחיי כל אחד ואחד, חיי המשפחה. לפעמים אחרי פורים זה בחיי המשפחה, זה טוב שלא זוכר בדיוק מה היה, אבל... והשאלה היא איך כל אחד ואחד לובש את המשקפיים האלה, מסתכל בראייה הזו. בדיוק אשתי סיפרה לי אתמול איזה אחת, אימא של תלמידה, אחת משונה כזו, סיירת, אז פעם היא יכולה לבקר אותה בטעות, וזה משונה כזה, משהו מוזר, אבל היא מראה לה איזה תמונה גדולה ומתחילה להרצות לה בזה, ואשתי דווקא מגינה בציור ובאמנות וזה, אבל עם כל הדמיון הפורה של אשתי, היא לא הצליחה לראות שום דבר בציור. ואז היא אומרת, לא, לא. אז היא הביאה לה משקפיים. אז היו משקפיים אדומים וירוקים וזה. ואחרי זה קצת. לא, לא, גם לא יותר מדי. אבל איך לובשים את המשקפיים האלה שדרכם אנחנו יכולים לפענח כחכמנו את המאורעות ולחיות את החיים? אז הכיוון הוא הכיוון של חזן במסכת מגילה ובמדרש, שהם לוקחים את המגילה הזאת והם נותנים בעצם את המתודה, הם מבארים לנו את דרך הקודש. דרך הקודש, המגילה הזאת היא מגילה מאוד משונה, היא באמת משונה, בשביל זה פתחתי עם החבר האמריקאי הזה, כי זה חשוב לקרוא את המגילה מתוך כבוד, מתוך הערכה, לא מתוך ביקורת המקרא המטומטמת. אבל לקרוא את זה כל פעם מחדש, כל פעם להתבונן בה. והמגילה המשונה הזאת היא נתוקה, היא קרותה כביכול מן הזמן. אז כתוב בימי אחשוורוש, כן, אז מי זה בדיוק אחשוורוש? אז גם יש דיונים על זה, אבל אין רמז, יש רמזים, אבל חזל באים וממלאים את הרמזים הללו. כלומר, דרך הקודש זה לראות דברים בפרספקטיבה היותר רחבה ויותר גדולה. כמובן שגם בשביל לראות דברים בהיקף גדול, אז צריך עיניים של חזל, צריך רוח הקודש, צריך תורה גדולה. אבל זה מה שחזל עושים לנו, כן? כשהם שואלים את השאלה, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו דור כליה? ומי אומר שהיה? חזל אומרים, מי אומר? כן? אם היית שואל אז, למה באה הגזרה על ישראל? יכול להיות שמי שחי באותה תקופה, מה היה אומר? כן, יכול להיות בילה מרדכי, נכון. זאת אומרת, הוא היה נותן את הסיבה הריאל פוליטית. כן, בכלל זה נכון במגילה. כן, המגילה הזאת זה ישועה וגאולה ונהפוך הוא. אבל ומרדכי הוא רצוי לרוב אחד, אבל היו כמה ציניקנים שם, שאמרו, רגע, מה היה? הכל היה נחמד, אפילו הזמינו אותנו לסעודה, הכל היה טוב, הכל נחמד. פתאום בא מרדכי הזה, ועשה הצהרות, ובא גזירה, ואז בא מרדכי ואסתר עם הזאת, קיצור, לא משנה, נדבר על זה, והפך את הגזירה. והכל חזר, כמו שהיה, אז זה הכל היה כאילו, מינוס כפול מינוס, וזה, בסדר, אז מה ביג דיל, כן? אם לא היה מרדכי, אז לא היו צרות ולא היה צורך בישועה, הכל היה טוב, כן? או ככה, או שיגידו שבמקרה זה קרה, או שיגיד שזה בגלל השנאה הפתולוגית של המן. יגידו כל מיני דברים, אבל לא, מי אומר שייחסו את זה לאבונותיהם של ישראל? כמו אדם שיגיד היום, למה הייתה שואה? יגידו בגלל השנאה של זה, של היטלר ימח שמו והנאצים, יבואו קצת יותר גדולים ויגידו שזה בגלל הנוצרות, כמו שאומר פרופסור ליבוביץ' באחת מהיציאות הטובות שלו, מסביר שזה קשור לנוצרות של אלפי שנים, כך הוא אמר, ככה היה לו דרוש שעל אייכמן ועל הברית החדשה, כי אם זה מה שכתוב בזה. אז אפשר להגיד ככה, אבל יתחילו להגיד זה בגלל שהם לא היו להם מזוזות כשרות, זה לא נשמע. עזוב את זה. לא, אי אפשר להגיד את זה. אי אפשר להגיד נעימה. ויכול להיות שבאותו דור של הסיפור של מגילת אסתר גם היה קשה להגיד. אבל חז"ל, אולי לא, ברוח קודש. חז"ל ברוח קודשם, וגם במרחק של דורות, שואלים את השאלה הזאת. והשאלה הזאת, והתשובה לשאלה הזאת זה, שאי אפשר להבין את המגילה על בוריה, ואי אפשר להיכנס לקדושה בשלמותה, בלי למקם אותה. בלי לראות את הקדושה בהקשר השלם, אותה מגילה משונה שכל כולה בארצות הגולה ועם שמות מוזרים, אותה מגילה שכביכול לא מזכירה לא את ארץ ישראל ולא את בית המקדש, לא את כל היסודות החיים העיקריים של עם ישראל. איפה זה מונח? איפה זה משתלב בפסיפס הגדול? אז אומרים חז"ל כמה דברים, אבל הדברים, אנחנו נלך בדרך הכבושה של הגמרא בלי להיכנס לפרטים יותר מדי. יש הרבה אולי מה להרחיב, אבל יש שם דיון בין תלמידי רשב"י לרשב"י, כן, הוא שואל אותה, הם שואלים אותו מפני מה נתחייבו עם כליה, והוא אומר להם, תגידו אתם. סימן שהרב צריך לשתף את התלמידים בחיום, והוא מצפה שיגידו את התשובה הלא נכונה, שיכול לצחוק עליהם ולהגיד תשובה אחרת. אז הם אומרים, אבל האמת היא שהם לא אומרים תשובה לא נכונה, רק לא שלמה. האמת היא שהתשובה השלמה עולה מדברי רשב"י ותלמידיו. הם אומרים, בגלל שנהנו מסעודת אותו רשע, אחשוורוש. והוא אומר, בגלל שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר. ושתי התשובות האלה הם כידוע הם לא מובנות, כי לא מובן מה היה רע כל כך בסעודת אחשוורוש, מה היה שם. אז קצת אנחנו דיברנו, צריך לדבר על זה עוד יותר, צריך להרחיב על זה, להזבין את זה. אבל גם הצלם שהיה בימי נבוכדנצר, זה לא היה כל כך ברור. התוספות שהוא דן בחנניה, מישאל ועזריה, שלא השתחוו לצלם, הם מסרו את הנפש וקידשו את שם שמיים, ויש לזה ספרות שלמה על קידוש השם שלהם. אז באמת שאלה, זה לא כך ברור. באמת כל העם ישראל עבדו עבודה זרה, כולם פלחו לצלם, אז יש דעה שכן. אבל התוספות, והרבה מהראשונים שהולכים בעקבות התוספות, ויש גם מקורות חזליים לזה, אומרים שבכלל זה לא היה עבודה זרה, שהוא אמנם הקים צלם גדול, אבל זה בכלל לא היה עניין דתי, זה עניין לאומי. ואם כן, למעשה מה שחזל אומרים, זה צריך, זה קשה. אז יש כאן הפרזה אלוקית. על מה נתחייבו כליה? על זה שנהנו מהשוקולד של הגויים, של חלב אקום, אפילו שהיה שם יין גוי, סתם יינה. לא, בסדר, זה לא בסדר, לא בסדר. ואכלו קצת בישולי גויים. לא, ואולי אפילו היה שם כמה קטעים, אני יודע מה, מועדוני לילה, גאים כאלה. לא, זה באמת לא בסדר. אבל נתחייבו כליה על כל הדברים האלה. ומה, כולם חטאו בזה? כולם התקלקלו? כולם הסתכלו שם שאיפה שלא היו צריכים להסתכל ואכלו מה שלא היה צריך לאכול? זה לא מסתבר. וגם יש את החוויה לצלם, אז מה זה ועל מה זה? על מה זה? נכון, זה כתוב במגילה. זה מה שאסתר שואלת, מה זה ועל מה זה? ואז היא עונה לו, והוא עונה לה, ויגד לו מרדכי את כל אשר קרא, ואת פרשת הכסף. וקודם כל הוא אומר לו את כל אשר קרה, זה התשובה. וזה גם התשובה של חז"ל, אבל צריך להבין את זה. כן? מה שחז"ל באים ללמד, על מה זה, זה על אשר קרה. מה פירוש הדבר? פירוש הדבר כך, חז"ל ממקמים את סיפור הזה אחרי חורבן בית ראשון, כן, ובפשטות לפני בניין בית שני, בכל פנים בבניינו השלם. נכון שבמקומות אחרים לא אומרים ככה, יש לזה דיונים, אבל זה ודאי היה אחרי חורבן בית ראשון על כל פנים. חז"ל אומרים שזה היה לפני בית שני. כלומר, אנחנו נמצאים באיזה מציאות מסובכת, ומציאות הזאת היא כולה בדרך, שקרחה בדרך. הדרך זה מקום מסוכן, אי אפשר להגיע בלי לעבור בדרך. כנראה שאי אפשר להגיע לבית שני או לבית שלישי בלי לעבור בדרך. ובדרך אז יש אשר קרחה. בדרך האדם לפעמים שוכח מאין באת ולאן אתה הולך, וזאת סכנת הדרך, וזאת סכנת החיים. כן? כמו כולם, כמו החיים האישיים של כל אחד, אחד ניתן. מאין באנו? מאין באנו? באנו מהמציאות היותר שלמה, היותר מתוקנת, מבית ראשון שבימי שלמה, זה מזמן, אבל בימי שלמה זה נקרא סיירה באשלמותה. זה נקרא הופעת החיים היותר גמורים, הבירור, הבירור במציאות, בהוויה של מה אנו, מה חיינו, מה זה ישראל, ממלכת כהנים וגוי קדוש. כן? כמו שהרב אומר בהרבה מאוד מקומות, לעד לא יישכח מזיכרונה אותו תור הזהב שבפריחת ימי שלמה בבניין הבית הראשון, באדר תפארת כבודו ועוז החיים שנתגלה בו. מה? זה באורות מהלך האידאות. טוב, אני לא רוצה להאריך אבל בכל זה, אבל הרב אומר, טוב, אני אקרא קצת, אבל בסדר, אני אקרא מעט. אז באותה תקופה הקצרה וחמותה והארוכה באיכותה, שאפה האידאה הלאומית רוח חיים מלאים כפי עצם טבעה וסיפוקה פנימי, ותינק מזיו הדרה מהרעיון האלוהי הטהור. כן, אני אומר בדרך מדרש יוצר, זה גם כן, אתם תסלחו לי על כל היצירות האלה, אבל מסופר בחז"ל, ויש במלבים שהוא קצת מעריך לזה, שבימי שלמה, בימי מלכות שלמה, שהבית נבנה ואש הייתה יורדת מהשמיים ורוח הקודש הייתה מלאה בארץ, ונביאים, כן, כמו שתמיד אני מזכיר לכם, היו להקות של נביאים, רב ציודה תמיד אומר שגם היום יש להקות, וזה סוג אחר, אבל אז היו להקות של נביאים, זה אי אפשר לתאר את זה, אנחנו לא יכולים לתאר מה זה נביא, אבל להקות של נביאים, זה לא היו עם גיטרה, זה בטח יש את זה להקה, נביאים או משהו, אבל עוד לא, יהיה, אבל הכוזרי אומר, הריהל אומר שהאדם פוגש נביא, אז כל החיים שלו מתהפכים. מה זה פגיעת הנביאים? אדם פוגש נביא, והוא לא נהיה נביא תכף, לפעמים גם זה קורה, שאול, זה, אבל הכל מתהפך, כל מה שיש בו, כל המימוש העצמי שלו, פתאום הוא מגלה, מה זה מימוש עצמי? מה זה הוא? מה זה עצמיותו הכלל ישראל? מה זה היופי שבו? ומה זה התואר שבו? ומה זה הגדלות של שאיפותיו? הכל מתגלה, כל הדברים האלה שהם סמויים מעינינו, ואנחנו כל כך קטנים וכל כך מחפשים, ואנחנו כל כך שואפים, ואנחנו שואפים לשאוף וחפיצים לרצות, ואנחנו כל כך רחוקים מכל זה. אדם פוגש נביא והוא אומר לו, גם אומר לו את התיקון שלו, כתוב בגרא שכשאדם, כל אחד יש לו בעיות, אדם הולך לנביא, זה יותר מרב מרדכי אליהו, זה לא סתם נותן לו ברוכה, הוא אומר לו בדיוק את התיקון שלו, מה הוא צריך לעשות בכדי לחיות חייו בכל עוצמתם ובכל תקיפותם. זה משהו אחר לגמרי, מין ציור כזה. ובתוך הציור הזה יש תיאור בחז"ל, אבל אני קצת מוסיף על התיאור הזה, על סמך מלבים, שגם על המלבים אני מוסיף, אבל לא משנה. אבל שבא לבקר אותו מלכת שבא.